דרך החיים, מסכת אבות, פרק א', משנה ה', לא משנה מעניינת בתכנים שלה. טוב, אומרת המשנה, טוב, בוא נראה למשנה. טוב, אומרת המשנה בדף למד ד', בסדר? יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לברכה ויהיו עניים בני ביתך. שימו לב, דבר אחד, יהי ביתך פתוח לברכה. דבר שני, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהנום. עכשיו, כדי להבין טוב את המשנה הזו, ניתן כאן... קודם כל צריך להתבונן כאן על התכנים הכלליים של המשנה. יש כאן שלושה, שני נושאים לכאורה שלא קשורים זה לזה. נושא אחד, לכאורה, בהסתכלות פשוטה, מה בעצם המשנה אומרת? בשלב הראשון, יהיה ביתך פתוח לברכה. למה יהיה פתוח לברכה? לשם מה פתוח לברכה? בפשטות, גמילות חסדים. במקום יהיה ביתך פתוח לברכה, הייתי אומר, הכיס שלך, נכון? יהיו עניים בני ביתך, גם לכאורה זה ביטוי של עזרה לעניים, כן? שירבטו סליחה בבית, תעזור לעניים, תהיה איש, אדם אכפתי, כן? זה התוכן. אם ככה, באמת לא ברור מה המשך, ואל תרבה שיחה עם האישה, מה הקשר? מה הקשר? דבר אחד, המשנה מדברת על גמילות חסדים, על עזרה לזולת, על צדקה. דבר שני, כן, שני הנושאים הראשונים, לכאורה צריך לראות מה ההבדל ביניהם. דבר שני, פתאום עוסק בנושא של צניעות. אל תדבר עם נשים. בכלל, לא מובן לאשתו, מה... אז בוא נראה מה המהר"ל שואל. בעצם זה מה שהמהר"ל שואל, לא מובן מה הנושא של המשנה. כן. טוב, בוא נראה בפנים. יוסי בן יוחנן איש ירושלים. מפני, בסדר? שאלו שניהם הם זוג ביחד, שזה נשיא וזה הבית דין. יש יוסי בן יוחנן איש ירושלים, כן? ויש לפני כן יוסי בן יועזר איש צרדה. המשנה הקודמת, בסדר? טוב, שניהם ביחד אבות הדור, והדור צריך להם. סתם, תמיד המהר"ל מדבר על זה שלא מדובר בעוד רב. מדובר בתלמידי החכמים הכי מרכזיים של הדור. אבות הדור. כן, מסכת אבות היא מסכת אבות. הכוונה מי האבות? התלמידי החכמים שהם אומרים לנו את ה... מעבירים לנו את המסרים, הם האבות של המסכת הזו. כן? טוב, זה נושא בפני עצמו. לפיכך אמרו שניהם גם כן, עניין אחד, הוא תיקון בית האדם. שימו לב. אומר המהר"ל, תשימו לב, המשנה לא מדברת, כתוב יהי ביתך פתוח לברכה, לא כתוב פתח את הארנק. שימו לב, נכון? אם המשנה הייתה רוצה להגיד, תשמע, פתח את הארנק, תיתן כסף, הייתי אומר, יהי כיסך פתוח לברכה. בכלל לא כתוב ככה. כתוב יהי ביתך פתוח לברכה. בהמשך נראה יותר לעומק, שבעצם אנחנו לא עוסקים בנושא של עזרה לזולת בכלל, אלא אנחנו, זה המשך של המשנה הקודמת. המשנה הקודמת מדברת על יהי ביתך בית ועד החכמים, קדושת הבית, קדושת עולם החומר של האדם, קדושת המקומו של האדם, זה הנושא, כן? ובעצם, זה מה שאומר כאן המהר"ל, שזה המשך הנושא. ודאי שיש מקום לעסוק בנושא של גמילות חסדים, עזרה לזולת, אבל אל תטעה, זה לא הנקודה העקרונית כאן. זה לא הנקודה העקרונית. הנקודה העקרונית היא שאדם בונה את האישיות שלו, בונה את הצד הגשמי שלו, ואיך אדם בונה את הבית שלו, מהו צביון הבית שלו, כן? מצד האדם, לא רק מצד העזרה לזולת. אומר כאן המהר"ל, לפיכך אמרו שניהם גם כן, כלומר משנה הקודמת שדיברה על יהי ביתך בית ועד החכמים, זה המשך של זה, יהי ביתך פתוח לרווחה. זאת אומרת, בשביל מה יהי ביתך פתוח לרווחה? לא בשבילך, לא בשביל העניים, זה דין בבית, זה מצבך. אתה צריך. זה שלמות הבית. תראה פלאים. לא בשביל שאתה מרחם, מסכנים העניים, אני פותח את הבית. אתה צריך לפתוח את הבית. שלמות הבית. שלמות, כמו שיש שלמות לאדם, ושלמות האדם תלויה בשלמות הבית, כמו שאמרה דיבר לפני כן במשנה הקודמת. כן. על אותו מבנה, אנחנו אומרים גם כאן. יהיה ביתך בטוח ובך, כי ככה זה בית יהודי. זה קדושת הבית. זה מה שאומר כאן המהר"ל. הוא תיקון בית האדם, שהוא דבר גדול, שהוא צורך אל האדם. כן? זה, כלומר, הצוויון של הבית. כן? עוד מעט נדבר על הנושא הזה. הצוויון של הבית זה תנאי להתעלות של האדם. כלומר, לא יכול להיות מצב שאדם דואלי. הבית יש לו צוויון א', כן? והחיים שלו צוויון ב', לא. כן? יש השפעה, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, יש השפעה מהבית לאדם. אומר המהר"ל, שהוא צורך אל האדם, ויהיה מתוקן לגמרי. כלומר, ככה האדם יכול להיות מתוקן. אם הבית שלו, פתוח לרווחה. בהמשך נסביר מה התוכן הזה של יהיה בך פתוח לרווחה. ויש לשאול בדברי יוסף בן יוחנן, שאמר שיהיה ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניי בני ביתך. מה העניין זה לזה? מה כאן זה לזה? המשך. ואל תרבה שיחה עם האישה. שאין אלו דברים שייכים זה ביחד. כלומר, מה העניין זה להמשך? מה הקשר? מה הקשר בין הנושא של ביתך פתוח לרווחה לנושא של אל תרבה שיחה עם האישה? זה גם חשוב. צניעות זה גם חשוב. ועוד שאמר באשתו אמרו, באיזה צד נזכר שדבריהם באשתו. שימו לב, כתוב, אל תרבה שיחה עם האישה. בהמשך כתוב, באשתו אמרו. המשנה לא מדברת על אשתו, כתוב עם האישה, מי דווקא אשתו? כתוב עם אישה. איפה רמוז למשנה שמדובר באשתו? זה מה ששואל המהר"ל. ועוד שאמר באשתו אמרו, באיזה צד נזכר שדבריהם הם באשתו? וכן היה לו לומר, אל תרבה שיחה עם האישה, כל שכן עם אשת חברך. מה זה באשתו אמרו? מה זה הדגש הזה? ועוד מה העניין הרעה שגורם לעצמו במה שהוא מרבה שיחה עם האישה? עם אשתו, מה זה בעיה של צניעות? הרי אין בעיה של צניעות עם אשתו. נדבר בהמשך הנושא הזה. מה הבעיה של הרבה שיחה עם אשתו? הפוך, זה חובה. זה חובה, זה חלק מהמטלות, נכון? נדבר עם האישה? זה א' ב'. טוב, זה לא הפעם, זה צריך להתמודד בהמשך. ועוד שאמר, הוא בוטל מדברי תורה. כל מי שמרבה ומדבר שיחה בטלה, בוטל מדברי תורה, ולא אבי צריך לומר. ועוד שאמר ויורש גיהנום. מה חורי אף הגדול שיהיה יורד לגיהנום? זה שאלה הבאה. בסדר, זה לא צנוע. בסדר, זה לא ראוי. בסדר, יורד גיהנום. יורד גיהנום. איזה ביטוי רדיקלי זה. לא על כל דבר אומרים יורד גיהנום. מה, לא כתוב שמי שאוכל חזיר יורד לגיהנום. לא כתוב. דווקא, בסדר, הוא מרבה שיחה, עשה כולו לא נגע באישה, לא עשו שום דבר. ואפילו מדבר באשתו. עד כדי כך, זה דבר, המשנה מפליאה, המשנה שקשה להבין אותה. אין לה הבנה, מתחילתה ועד סופה. אז בעצם שני שאלות, אנחנו לא מבינים מה הקשר, מתחילת המשנה לסופה. כן? ומה העניין הזה שאלת בשיחה עם האישה? טוב, אומר כאן המהר"ל, אבל דה, שכמו שתסתכן יוסף בן יוחנן, איש ירושלים, שיהיה ביתו בית קדוש, שימו לב, סוגיה החשובה הזאת, הבית, שזה נקודת החומר, זה הכלי, הכלי שהוא כלי חולי לכאורה, שהוא כלי חול, כן, בית זה מקום שנוח לחיות בו, כן, הבית צריך להיות קדוש, הקדושה היא לא רק בבית מדרש, הקדושה צריכה להיות בבית, הבית של אדם קדוש, ואם האדם קדוש בחוץ, אבל בבית שלו זה בית חוליני, אז גם האדם יורד, כמו שראינו לפני כן. עכשיו שימו לב, ומפני כי אלו ג' דברים שייך אל בית האדם, כי על ידי שיש לאדם בית דירה, באים בני אדם לשם לשאול כלים וכיוצא בזה, וגם נכנסים אורחים אצלו. עכשיו נסביר. שאלה, בשביל מה אדם בונה בית? שימו לב,
פשט
הדברים, לצורך הפרטי שלו. שימו לב, ואחרי שיש לו כבר בית, מה ההסתכלות הפשוטה? אז אם כבר בא אני ודופק בדלת, אז אני אדם טוב, לא הבית טוב, אני טוב, שלום שלום, אני אעזור לך. כלומר, מטרת הבית, מטרת בניית הבית היא מטרה חולינית. היא מטרה פרטית. היא ליד, מותר, יש לי פרט, יש לי גם קצת פרטי, נכון? אני רוצה לפריחיון, אני רוצה לגדל ילדים, אני רוצה זה. זה בית. כל אדם יש לו את הצד הפרטי שלו, את הצד האגואיסטי שלו. ולכן בונים בית, נכון? ואם במקרה בא אני ודופק בדלת, אז יש מצווה לתת צדקה, אני פותח את הדלת ונותן, עד רבה. הבית, הוא מבדל אותי מבין האחרים. כלומר, לכאורה, מסתכלת פשוטה. מה הבית עושה? תהליך שאדם, נגיד, רווק והוא מתחתן. אז מה, הוא קונה, סוחר דירה. אז מה התהליך שעושה לי הדירה שאני סוחר? היא מרחיקה אותי מבני אדם או מקרב אותי לבני אדם אחרים? מרחיקה דווקא. כאילו, זה המטרה. למה האדם רווק בן 30 רוצה בית? כן, עזבתי כבר פרטיות, אני רוצה לשכור דירה, עזוב אותי פנימייה. עזוב אותי פנימייה, אני רוצה פרטיות. אומר המהר"ל, זה לא נכון. אומר המהר"ל, אתה יודע למה אתה צריך בית? בדיוק הפוך. אומר כאן המהר"ל, כי על ידי שיש לאדם בדירה, באים בני אדם לשם, אז בשביל זה טוב שיהיה בית. בית זה כלי לאדם, כן, להיות אדם כללי. בדיוק הפוך. אם ההסתגרות הפשוטה אומרת שהבית הוא הסתגרות, כן, אני סוגר את עצמי כדי שיהיה לי מקום לחיות, כן, מקום להניח את הראש. אומר המהר"ל, בדיוק הפוך. ביתך, מעניין, המשנה אומרת ביתך בדורך. כאילו המשנה מדברת, מטפלת בבית. למה אתה בונה בית? כאילו שיהיה לו פתחים. מזכיר לי את השמרחון הזה עם דלת. אתה מחזיק דלת, פותח את החלון. כלומר, הבית בשביל הפתח. יהי ביתך בדורך, בשביל מה יש בית? כן, זה מה שקרה אומרת, נראה, כן, כן. פתוח לרווחה לארבעה כיוונים. אומר כאן המהר"ל, כי על ידי שיש לאדם בן דירה, באים בני אדם לשם, פילי פלאים. ואז מה באים לשם? לא רק עניים. לא רק עניים. זה, הבית שלך הוא בית כללי. בית שהוא לא בית של הסתגרות, עד רבה. על ידי הבית זה כלי שלך להיות אדם יותר כללי, אדם יותר אכפתי. כן, אז באופן טבעי, מה זה פתוח לרווחה? עכשיו, כאן מפרש הבתנו, רק כמו אברהם אבינו, שהיה לו ארבע פתחים מכל בית. למה? כדי שאם מה מבן אדם שלא יצטער, שלא יצטרך לעבור מצד לצד. ככה הבתנו המסביר כאן על המקום. הנה, רש"י אומר, פתוח לא עוברים ושווים. הבתנו אומר, ארבע צדדים. גם הגר"א כותב, ארבע צדדים. מה העניין? מה? ואם לצד אחד זמן, אז העניים ילכו שמתי עוד כמה מטר, מה? מה העניין של ארבעה צדדים בבית של אברהם אבינו? מה הנקודה הזו של ארבעה צדדים? זה אומר שאין, ואם זה שלוש, ואם זה צד אחד, אז העניים ילכו שמתי מטר, עוד כמה מטרים ייכנסו, מה היתרון בארבעה צדדים לעומת צד אחד? פלא פלאים. זה חגב, כל הראשונים אומרים את זה, ארבעה צדדים כמו אברהם אבינו.
זה נראה סיפור.
זה מעניין. שאם יש, יוצא ככה, שאם יש בטח אחד, אז זאת אומרת ככה, הבית, הבית, אני לעצמי, יש לי את הסלון שלי, ועניים יכולים להיכנס, כן? מאיזה צד? כשהם ירצו, ילכו כמה מטרים, כנסו, יגיד שלום, אני אדם טוב, אני עוזר לזולת, אבל בית שהוא פתוח במרבת זלדים, זה בית שבמהותו הוא בא לקלוט את ה... הוא פונה כלפי חוץ. הבית פונה כלפי חוץ. לזה נועד הבית. כשאני בלי בית, אז אני לא יכול לעזור לאחרים. אני רווק במכון מאיר. אני לומד תורה, עדיין לא יכול, אין לי כלי לעזור לאחרים. הבית, הוא הופך אותך לאדם כללי. בהמשך נראה הסתייגות לזה, כן? אבל באופן כללי זה המשנה אומרת. כלומר, מטרה של הבנייה של החול, הוא לשרת את הקודש. לשרת את האידיאלים, לשרת את הכלל, לשרת את המטרה הנעלה. והיא, אם יש לך בית, אתה יכול להכניס אורחים. כן, אתה יכול להיות אדם שתורם לציבור, שתורם לחברה. אומר כאן המהר"ל, בית שיש דירה, באים בני אדם לשם לשאול כלים, מה יש כלים? בשביל מה האדם מחזיק מטאטא בבית? נכון, להשאיר את המטאטא לאחרים, פידי פלאים. וכיוצא בזה, גם נכנסים אורחים אצלו, ואם אין לו בית, אז מה הרעים אם אין לו בית? הוא הומלס? תסתכלו. מה הבעיה באדם שאין לו בית? לא, בעיה גדולה מאוד. אם אין לך בית, יש לך בעיה בעבודת השם שלך, למה? אין אורחים נכנסים אצלו, מסכן. כלומר, הוא לא יכול, כלומר, הוא צור... התרומה שלו לחברה היא נכה. אין לו יכולת לארח. כן, ויש לי בית, אז יש לי יכולת לארח. האמת היא שכאן צריך לשים נקודה, לפני שנתקדם, צריכים לשים כאן נקודה של הסתייגות. וזו הפסקה שאני רוצה להביא כאן. שלפי מה שאני אומר, אז הבית בעצם זה סתם. זה בעצם צריך להיות שוק. הבית יכול להיות שוק, כל אחד נכנס, יוצא, אין פרטיות, אין שום דבר. לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, צריך לדעת שזה, מצד אחד, זה בית. כלומר, עם כל מה שאמרנו, מסגרת הבית צריכה להישמר כמסגרת. כלומר, אדם לא יכול לבוא, טוב, אם אני שמעתי בשיעור הזה ככה, אז זהו, לא אכפת לי מעצמי, אני כל השבת מהריח, כל היום וכל הלילה, יש מסיבות כל הזמן, אני מזמין כל ערב, חבר'ה, כן, לכוס קפה, אין גבולות למשפחה, אין חינוך, אין פרטיות, אין כלום, הכל פרוץ. אני חושב, אז זה לא שכתוב כאן, קודם כל, יהי ביתך, כלומר, יש שני שלבים, קודם כל הבית צריך להיות בית, אחר כך פתוח לרווחה. לא כתוב כאן שלא יהיה בית. לא כתוב כאן, אל תפנה בית, זה קיבוץ, חיה בקיבוץ, אין פרטיות. יהי ביתך, פתוח לרווחה, צריך להדגיש את זה. ומי שמדגיש את זה כאן זה הרב קוק, ב-NIA יש פסקה מאוד חשובה, שבלי שנקרא אותה בעצם אנחנו נחטא לאמת. כי כרגע אנחנו בעצם אומרים, עזוב, אין כלום, אין פרטיות, אין משפחה, אין. כל היום וכל הלילה תחשוב רק על אחרים. אתה... כן, תרבה רעים בביתך. אז כאן הגמרא בברכות, אז כאן יש, אין היה, שכתוב תניה, רבי אומר, לעולם על ירבה אדם רעים בתוך ביתו. מה זה על ירבה אדם רעים בתוך ביתו? שווה מצב שאדם כל יומם יש לו מסיבה בבית, או כל ארוחה, כל שבת, כל הזמן מזמין בארוחות. כן? הרב מסביר בהמשך למה. כי אתה בעצם לא בונה, אתה יכול לתרום רק כאשר אתה בנית את הפן הפרטי שלך. ודאי שצריך להרבות, ודאי צריך להכניס אורחים. אבל אל ירבה, לא בצורה מוגזמת. לא בצורה שאין בית. כן, אם אדם בעצם כל שבת, בוקר, צהרה, כן, ארוחת ערב, כל הזמן מזמין, הוא לא בונה את הבית שלו. כן? אז יש כשני צדדים. ודאי, המטרה הכללית בבית זה עזרה לזולת. אבל ניתן שזה גם בית. בוא נראה. אומר כאן הרב קוק בעניה, יסוד המעלות והמידות הטובות הוא שכל מידה תמצא את מקומה הראוי לה, וכל דבר יהיה עומד על צביונו ולא יתבטל מצורתו בשביל איזו נטייה של קניין, אפילו דבר טוב. כלומר, ודאי שאנחנו מדברים על עזרה לזולת ויהיה ביתך בטוח וברכה, ודאי וודאי לא יכול להיות ולא היה לדעת שהדבר הזה יהיה חשבון דבר ערך אחר שהוא גם הוא חשוב. מהו הערך? ערך הבית. בוא נראה בהמשך. על כן, מאשר חיי המשפחה היא ראשית הצדק, שימו לב, דיברנו על זה והנושא הזה של גמילות חסדים זה הרחבת, דיברנו על זה במשניות הקודמות. מה זה גמילות חסדים? גמילות חסדים זה ההתחברות מהפרט לכלל. כן? קודם כל יש משפחה, ראשית הצדק, כלומר, קודם כל, למי אתה נותן צדקה? למשפחה. אני אהיה לך קודמים, וקודם כל אני אהיה משפחתך קודם. כלומר, אתה לא יכול לבנות את המגדל הפוך. כן? קודם כל, כדי שאתה באמת, אתה, ההתרחבות, להיות אדם כללי, זה לא לדלג על הנקודה הפרטית, זה לא לדלג על הפן הפרטי של המשפחה שלך, אלא זה לקחת את הפן המשפחתי ואיתו להתקדם מעלה. כן? לכן אנחנו רואים, אני אהיה לך קודמים, כל שכן, אני אהיה ביתך. כן, אם ככה, אומר כאן הרב קוק, אבל כן, באשר חיי המשפחה היא ראשית הצדק. מה כאן ראשית הצדק? קודם כל, שאתה עושה טוב, אתה עושה צדקה, למי אתה נותן?
משפחה.
לא כאגואיזם, לא כי אני אכפת לי רק מעצמי, כי ככה זה הנורמלי. אתה בעצם כשאתה אומר, אתה עושה גמילות חסדים, אתה מרחיב את המעגל, אתה במקום להיות פרטי, אתה לאט לאט מתרחב. אבל יש מדרגות בזה, כן? אתה לא תוכל להתרחב אם לא יהיה בית. כן, אם לא יהיה בית, הוא גם לא יכול לעזור לאחרים. אם אדם לא בונה את המשפחה שלו בצורה נורמלית, הוא גם לא יכול לעזור. בית שלו, הוא כל כולו אידיאליזם, אבל אין בית, אז זה לא אידיאליזם. זה צריך לזכור את היסוד הזה. אחר כך נראה איך הרב מדגיש את זה. כן, אי אפשר בעצם לקרוא את הפסקה הזאת של המהר"ל בלי לקרוא את מה שהרב כותב כאן. אומר כאן הרב, על כן, ישים האדם תמיד אליו שביותו מרחיב את גבול היושר, לחיות גם כן חיי ראות ואהבה, באופן יותר רחב מחיי משפחתו היחידה. יש אנשים, כל הזמן מסיבות, זה, מסיבות, זה, חברים, חברים, חברים. את האישה הוא כבר לא זוכר איך היא נראית. את הילדים שלו בכלל לא זוכר. כן? לכאורה, איש צדיק. אבל בעצם הוא מדלג על היסוד. כן? אם אין בית, אין כלום. אומר כאן הרב. על כן, מה שאמרנו, על כן ישים אדם תמיד בהיותו מרחיב, את גבול היושר לחיות גם כחיי ראות ואהבה, באופן יותר רחב מחיי משפחתו היחידה, יעשה כן. שימו לב. ודאי שכן צריך לעשות. אבל באופן שלא תהיה מזה כל השבטה לחיי המשפחה עצמה. אתה לא מגדיר עכשיו זהו, עכשיו אני כל הזמן מארח, כל שבת, כל ארוחה, מה פתאום? כי תמיד יהיה העולם בכללו מוצלח, כשיעמדו תחילה פרטיו על בסיס חזק ונאה. הכלל הוא לא בנוי על ערס הפרטים, אלא אדרבה, פרט גדול יכול לבנות כלל. כשאדם מעצים את עצמו, הוא לא מרסק את עצמו. אידיאליסט זה לא אדם שמרסק את האישיות שלו, מרסק את, את מה שיש בו, מרסק את הצרכים שלו. אדרבה, מתוך הביסוס הפרטי שלו, הוא מתקדם מעלה. מתוך הגודל שלו, מתוך העוצמות שיש לו ולמשפחתו, משפחה שיש לה עוצמה, יש לה בריאות, יש לה נורמליות, יכולה לתרום. משפחה שבעצם הורסת את הנורמליות שלה בשביל לעזור, אז לא עשתה כלום. אומר כאן הרב, בין בדברים שיש שלמות הגוף, כן, אדם לא, החשבון, לא אידיאליסט, החשבון הגוף שלו, פשוט. אדם לא יכול, טוב, אין לי יום ולילה, עכשיו צריך לעזור למכון מאיר, גמרנו, אין שינה, זהו, אין. שוכח מהכל. לא. כי הכלל הוא לא רומס את הפרט. זה הכלל. גם הרי שרב פסקורות כזה ברב קוק, זה היסוד. כלל שרומס את הפרט, יש כאן בעיה.
אני מכירים של שעת חירום, נכון?
כן, בסדר, נכון, אני לא אומר שבאופן, אבל באופן כללי זה לא הציור הבריא. בין דברים שהם שלמות הגוף, ובין דברים שהם שלמות הנפש. כלומר, מה זה שלמות הנפש כאן? בית. נפש פרטית שלך, נפש של אשתך, נפש של הילדים שלך.
הכוונה פה זה לא לימוד תורה או...
כן, לא, המציאות הנורמלית, של חיי משפחה נורמליים, שיש קרבה, ראות, חברות, נורמלית של משפחה. פרטיות. כן, צריך פרטיות בבית. אז מה עם האידיאלים של עזרה לזולת? אחרי. ואז, אחרי זה, אם יש נפש בריאה, אם יש בית בריא, אם יש יחסים טובים בין הזוג, אם יש יחסים טובים עם הילדים, ואז יצאו גם כן חוץ לגבולם להשתתף את דברים הנוגעים אל כולם בכלל. אם לך יש בית בריא, אז הבית הבריא יכול לפתוח את הבא. כשיש לך בית בריא, פתח את הדלתות. אבל אם הפתיחת הדלתות הורסת את הבית, אל תעשה את זה. חד וחלק. אומר כאן הרב, ריבוי הרעים בתוך הבית, החברים, כן, בתוך הבית, התערבם ביותר מהמידה הראויה, כאילו, אין כבר זהו, אין משפחה, אין ילדים, לא ילדים, כולם אחוקים. זהו. כולם אותו דבר. סלט. מביא שהאדם לא יהיה מתייחד בהנהגת ביתו כפי רוחו הוא. כי אם כפי רוח הרעים הבאים בתוך ביתו, בתוך הבית. הרב אומר דבר מאוד מעניין. אתה לא מנהיג את הבית בצורה אותנטית. אתה כל משהו, איך הם יגיבו, איך הם יראו. אתה מיישר את עצמך לפי החברה. אתה לא בונה איזה בניין עצמאי. לפי מה שאתה רוצה. כן, מול הילדים. אלא הכל זה פוזה, נכון? שולחים. זה פוזה, לא נעים, כן נעים. אתה לא יכול לבנות ככה את הבית. נכון? אתה אומר, טוב, מה הולכים יגידו? אני לא יעיר לילדים, כי אני לא יודע מה הולכים יחשבו ומה זה, כל המיני. לא בריא. אתה לא, אתה בעצם אתה עושה לפי מה שיחשבו עליך. סברה טכנית, אבל יש בזה הרבה אמת. כן, הרב מבחיש לנו מה קורה כשיש רעים בצורה מוגזמת. כן. דיברנו, בעצם יוצא שכל היתרון של הכלליות, כשזה בא על חשבון הבית הנורמלי, זה כל ערס. הוא אומר כאן הרב, והוא כאב נאחר, איזה ביטוי, נובע מהשיטה הכוזבת של ביטול כוח הפרט לגמרי. כלומר, זה בעיה שיטתית. אם אתה בא והורס את המשפחה שלך, אז זה משהו אחור, משהו מלוכלך, משהו עקום. זה נובע מתפיסת עולם עקומה שהאידיאלים הם על חשבון הפרט. זה שיטתי, מה שאומר כאן הרב. נובע מהשיטה הכוזבת. מה פה שיטה? תפיסת עולם כזו. תפיסת עולם גויית. שהלאום יכול לדרוך, כמו למשל ברוסיה. כן? האידיאל הלאומי יכול לרמוס בני אדם. אין מה לשלוח לרוסיה, לשלוח לסיביר אלפי בני אדם. למה? כי האינטרס של העם יכול להיות לחשבון הפרטים. אתה יכול להרוג מיליונים, אין בעיה. כן, הרב כותב בכמה מקומות שזה איך, זה שיטה גויית. זה לא כלל ישראל. זה לא לאומיות ישראלית. זה לאומנות גויית. כן, הפשיזם. אנחנו נגד הפשיזם. מה זה הפשיזם? שבעצם זה אתה מציב את הכלל שהוא רומס את הפרט. אין מקום למציאות הפרטית. אז אמר רב, זה שיטה גרועה. זה לא יונק, זה לא יניקה מדרכי ישראל. אומר כאן הרב, על כן יהיו הרעים, רעים אהובים. באמת כן, חס חלילה, ודאי רעים אהובים. צריך חברה. כן? ישפיעו עליו, ישפיעו הם עליו והוא עליהם. אבל רק באותה מידה שתכונת ביתו לא תשתנה. אתה צריך תמיד לדאוג שזה לא יפגע בחינוך של הבית, באהבה של הבית, בפרטיות של הבית. כן? ביתו. בית פתוח לברכה. א', בית בית פתוח לברכה. כן? כן? ותתנהג רק על פי הכרתו הפרטית. כן? אני, אדם מונה את הבית שלו לפי הקווי מתאר הפרטיים שלו, מה שמתאים לו ולאשתו ולמשפחה שלו, וזה צריך להיות עמוד המידה. זהו. על גבי זה אני יכול לפתוח את הבית. אם אתה רואה שזה הורס את הבית, סגור את הדלת. לא מתוך שאתה לא דואג לחברה. אלא בדיוק שהחברה לא יכולה, אסור שהיא תפגע במשפחה. אז ישכיל ויצליח, כי ראשית הנפילה היא רק בעזוב האדם, רק בעזוב האדם את הכרתו, ונשמח להיות מחכה את האחרים. הרב מסביר עוד דבר מעניין. כשיש בית כזה שזה הכל היי, לא כזה מין, נגיד דוגמה, אם יש לכולם סלון מאור, אז מה אני צריך לעשות?
סלון מאור.
כי אתה מחכה את אחרים. אז גם ענייני חובה, גם ענייני רוח, הכל. כאילו הכל חיקוי. אין איזה משהו עצמי, איזה נקודה מקורית, יסודית של כל בית, איזה צביון מיוחד לבית. הרב אומר ככה יותר לעומק. זה יוצא בית חקייני. בית שהוא כל הכל חשוף. בית שהקירות שלו עם זכוכית. תחשבו. בית שהקירות שלו עם זכוכית, כאילו מבחינה רוחנית. אז הכל לא צריך להיות חקייני, כי אתה לא יכול להיות שונה, כן? כן? אין לך משהו עצמי, אין לך משהו מקורי, אין כאן משהו ענייני, אני בודק מה מתאים לי, מה מתאים לאשתי, מה מתאים לילדים. הכל פוזה, הכל חיקוי, הכל, זה גם מבחינה פיזית ככה, אם כולם, כן, ספק כזו, אני גם. וגם מבחינה רוחנית יכול להיות דבר כזה. טוב, אתה אומר, תשמע, נגיד, כולם לומדים פרשת שבוע. אמא, אז לא נעים לי. מה, אני אלמד מה שמתאים לילדים שלי? ואם מתאים לילדים שלי סיפור, כל סוחר חמנו, לא. לא מתאים. כי הבית שלך, כאילו, חשוף לציבור, ואז אתה בעצם הולך על פה אחרי החברה. לא נעים לי ש... כן? אתה לא הולך עניינית, מה מתאים לילדים שלך, מה מתאים לאשתך. כן? אתה מחכה. אז יכול להיות גם, קלקולים, מוכניים. כן? אתה לא עושה ציוויון לשולחן השבת, לפי מה שמתאים לך. לפי מה שהאורחים יגידו, זה קלקול. כן? לפעמים אדם בונה את הצביון שלו לפי מה שההורים, זה גם חמור. לפי מה שההורים יחשבו, לפי מה שההורים של אשתו, לפי הזה, לפי החברים, לפי... צריך להתעתק מזה. כאן מדובר בבניין העצמי, צריך להיות כמה שיותר מנוטרל, מכל מיני השפעות, ההורים, החברים, הדידים, צריך לבנות בניין עצמי. אומר כאן הרב, ובאמת, הלא רבו התנאים שעל אדם אי אפשר לאדם אחר להיות למופת גמור ומוחלט לזולתו. כלומר, באמת זה לא פשוט שאדם יחכה את חברו. יכול להיות מצבים כאלה. אבל הדבר הזה שאדם בא ומחכה את חברו זה דבר מסוכן. כן? יכול להיות מצבים כאלה שכדאי. כן, אבל...
אם אדם מחכה תלמיד חכם, חברו אפילו...
כן, אז הוא אומר, יכול להיות מצב. אבל לפי רוב, זה שהרב כאן מגדיר. ודאי שיש מצבים שכדאי לחכות, אבל... שזה לא יהיה אופי. בית צריך להיות נקודה עצמאית. כל בית הוא מקורי בפני עצמו, הוא אילן בפני עצמו. הוא צריך להיות מאוד ענייני, מה מתאים לכל אחד. אז הרב אומר בדיוק ככה. יש מצבים שכן, שאתה יכול ככה לקחת מדוגמה מירה מסויה, נכון, הנהגה. אבל צריכים הרבה זהירות. יש הרבה תנאים לזה. זה לא אוטומטית. אתה לא יכול להעתיק. כי אשתו של הרב זה לא אשתך, אתה זה לא הרב, והילדים של הרב זה לא הילדים שלך.
יכול להיות שזה קשור לגילוי האמת הפנימית שלך, של הבית שלך.
בדיוק, מה שאתה אומר בדיוק, זה גם עניין יותר מהותי. כל בית צריך לייצר בית. קדושת הבית, זה משהו עצמי. אני רק אומר, יותר מזה, גם טכנית. גם יש הרבה תנאים, החיקוי זה דבר מאוד מסוכן. כן, כי זה לא, אתה זה לא הרב. כן? כל שכן וכל שכן, שאתה בא לחכות את החבר שלך. אתה רוצה ככה ל... ודאי שכן, ולא, אתה רוצה לחכות את ההורים שלך, גם מסוכן מאוד. אתה זה לא ההורים שלך, והילדים שלך זה לא אתה, כן? כל המערכת צריכה להיבנות עצמאית. בניין הבית הפרטי, זו סוגיה חשובה מאוד. אם בית ייבנה על חיקוי, על כמו, להיות כמו קוף, אז הבית ייהרס אוטומטי. כן? הדיון הוא לא ענייני, הדיון הוא של פוזה. הדיון הוא של מה יגידו, כן?
הלימוד תורה זה מגלה את
עצמה. כאן אנחנו אומרים לימוד תורה, הנהגות הבית. סתם הנהגות הבית. בכל תחום, ודאי נגיד איך נראית שולחן שבת, כן, מה מדברים בבית, מה אומרים בבית, מה עושים בבית. צריך להיות נקודה פרטית, צריך להיות משהו, גילוי עצמי כמו שאתה אומר. כל בית את הנקודה שלו. ואם יש ריבוי רעים, אז מכל הכיוונים זה נהרס. אתה לא בונה כאן משהו פרטי, אתה כל מה שוקן, מה יגידו, אתה א', אתה גם קולט מאחרים, יש כאן איזשהו עברת חיקוי שלך, שאתה קולט מאחרים או אחרים קולטים ממך, זה גם לא בריא. זה גם לא בריא. וגם, אתה לא בונה משהו עצמאי, כמו שאתה אומר, כן, הכל כאן העתקה. על כן, תהי הראות רק מקיפה את ביתו. בא אל תוכו, גם כן בזמנים נאותים, יש זמן, ארוחה אחת בשבת, דוגמה. אתה לא עושה עכשיו כל הארוחות, זהו, אין משפחה, אין ילדים, כל הארוחות, להזמין את כל תמידי מכון מאיר לכל הבתים. מה פתאום? מה פתאום? בסוף, מה פתאום? פעם בשבועיים, פעם בשבועיים, ארוחה אחת בשבת, בסדר, צריך לשקול כל משפחה לפי עניינה. סתם אתן דוגמה, כן? כי זה לא נקודה אגואיסטית, זה לא נקודה, הפוך בדיוק. אם אין בית, אם אין פרט, אין כלל. אומר כאן הרב, ולא ירבה אותם בתוך ביתו, למען לא תתבטל רשותו הפרטית משלטונו הגמור. אז אם נסכם, בעצם, זה השלמה למה שהמהר"ל אומר. המהר"ל דיבר, הנושא הזה של למה בונים בית, של אידיאלים. אבל כאן, ברור, באידיאלים זה עזרה לזולת. זה ארבע פתחים, כן? שהבית, אתה מחנך את המשפחה שלך, אתה, כל הבית נועד לעזרה לזולת. כלפי חוץ. הבית פונה כלפי חוץ. זה לא יש רק פתח אחד, ארבע פתחים. אבל כל זה בהסתייגות אחת חשובה. ונשים נקודה חשובה בהסתייגות הזו, זה רק אחרי שיש בית, הוא יכול להיות פתוח. אבל אם הפתיחות היא על חשבון הבית, אסור לפתוח בצורה. טוב.